אוקיי, שומעים אותי מאחורה? צריך את המזגן? אני אשמח אם יהיה בלי. אחת יהיה יותר, אוקיי. אז שומעים אותי. אוקיי. אז אני רוצה לדבר הערב על... לתת איזשהו הקשר וקונטקסט לתרגול שלנו כאן, לדבר על איכויות שאנחנו מפתחים במהלך התרגול, ואיכויות שיש להם השפעה ישירה על היכולת שלנו להשתחרר ממה שכובל אותנו, מה שמצר אותנו, מה שמייסר אותנו, ו... מאוד חשוב לב לשים לב לאיכויות האלה, כי באיזשהו מקום זה לא אנחנו שמשחררים את עצמנו, זה איכויות שמתפתחות בנו ומאפשרות לנו להשתחרר. אז יש בטיצ'ינג הבודהיסטי הרבה מאוד דגש על איזה איכויות אנחנו מפתחים תוך כדי התרגול ומה ה... השפעה המיטיבה, איך להתיימן בטיפוח אותם איכויות ובאיזה אופן הן משחררות אותנו. אז אני ארצה להציג כמה מהם, כמובן שלא את כולן ואי אפשר להציג את כולן, אבל אני אציג כמה שהן חשובות חשובות לתרגול שלנו היום ומחר ומחרתיים, והן מאוד רלוונטיות. אני רוצה להגיד שבאופן כללי כל התרגול הזה מכוון לשחרור, לאיך אנחנו יכולים להשתחרר כאמור מתפיסות שגויות, מאמונות שגויות, מדפוסים שגויים, מהתניות שגורמות לנו לסבל. וחשוב לדעת שזה עובד בכמה צורות. הצורה שכולנו מכירים או חושבים שמכירים ומכווננים אליה, זה שאנחנו נתבונן, ובאיזשהו שלב אנחנו נזהה איך אנחנו תופסים באופן שגוי את המציאות, תיפול עלינו תובנה, וכתוצאה מאיזושהי חוויה, מאיזושהי הבנה, מאיזשהו אירוע, משהו בנו ישתנה. וזה אכן אחת הצורות ואחד האופנים שבהם שחרור מבשיל ומתפתח או קורה. אבל חשוב לדעת שזה לא המודל היחידי וזה לא הדרך היחידה שבה שינוי קורה. ושינוי דרך נוספת לא פחות חשובה שבה שינוי מתרחש הוא בזה שאנחנו תוך כדי חיים, תוך כדי תרגול, תוך כדי תרגול וחיים זה אותו דבר, נדבר על זה יותר מאוחר. אנחנו תוך כדי מטפחים איכויות מסוימות וזונחים איכויות נוספות. תוך כדי תשומת לב, אנחנו מטפחים איכויות של טוב לב, של הבנה, של סבלנות וכו'. ואנחנו זונחים איכויות אחרות, והשינוי הזה עצמו, עוד בלי שום קשר למה יקרה בסוף, השינוי הזה עצמו משנה אותנו. כי ההבנה הבודהיסטית, אם תרצו, ההבנה של הדרמה, היא שאנחנו זה לא משהו קבוע, זה לא שיש איזה יונתן אחד שנכנס למדיטציה, עושה מדיטציה ומסיים את המדיטציה וזה אותו יונתן, זאת הרגשה שלנו, אני מתחיל את המדיטציה, זה אני, אני גומר את המדיטציה, זה אני, ואז מה ראיתי ואיך היה לי, היה לי טוב ולא, היה לי טוב, אחלה מדיטציה, היה לי רע, חרה של מדיטציה, בואו נעזוב את אנדור, ואנחנו מאמינים שזה אותו אני, ומה שחשוב זה מה שאני מגלה. אבל זאת שגיאה בהבנה, זאת טעות בהבנה, ואנחנו משתנים תוך כדי הלכה, זה שאנחנו מתפוננים. אז אני רוצה להציע לכם, אני אציע לכם לשים לב יותר ויותר איך אתם מה שנראה לכם אתם, מה שאתם מכירים כי אתם, זה דבר דינמי, והאיכויות שאתם מפתחים מישיבה לישיבה, כל רגע של תשומת לב, כל רגע של החזרת התודעה שנודדת, כל רגע של אי שיפוטיות, כל רגע של בחירה שונה מההרגל שלנו, משנה אותנו. אנחנו תהליך דינמי, ומדיטציה זה תהליך דינמי, ולמה שאנחנו קוראים אנחנו, זה רק איזשהו פלש, איזשהו תמונה רגעית של אוסף האיכויות שהתקבע באותו רגע, או שנוכח באותו רגע בתודעה שלנו, וזה דבר דינמי. אז אני רוצה להגיד שיש פה הבנה של הדינמיות של התהליכים ושל עצמנו, ולהיות ערים לאלו איכויות אנחנו מפתחים בנו, ואיך האיכויות האלה מבשילות, זה חלק חשוב ממה שאנחנו לומדים פה ומתיימנים, ונלמד גם לשים לב אליהם. אז אני רוצה לחלק איזושהי חלוקה אחת מיני רבות, אפשר לחלק את האיכויות שלנו, שאנחנו מפתחים לאיכויות של ראייה. זאת אומרת, איך אנחנו מתבוננים ורואים בצורה יותר חודרת, בהירה, פחות נתונה לאשליה, את התופעות שזאת או אלו דרכי ראייה שיותר בסינכרוניזציה עם הטבע של אותם תופעות שאנחנו מתבוננים בהם. אז אלו איכויות קשורות לראייה ולהסתכלות ולהתבוננות ולהקשבה, פחות ופחות מוטעת ונתונה לאשליה של התופעות. זה סוג אחד. והסוג השני זה איכויות של גישה. זאת אומרת, איך, באיזה אופן אנחנו פוגשים ויוצרים קשר ומגיבים עם ואל התופעות אליהם אנחנו מתבוננים. והגישה, האיכויות של הגישה מאוד מאוד חשובות, כי באיך אנחנו פוגשים, ביחס שלנו אל התופעות, בגישה שלנו לתופעות, שמה יכולה להתמצק הרבה דוקה, ושם יכולה, הרבה סבל, יכול להיווצר הרבה סבל, ויכול גם להשתחרר, להתמוסס הרבה סבל. אז איך אנחנו פוגשים, איכויות של איך אנחנו פוגשים, חשובות לא פחות ממה אנחנו פוגשים ואיך אנחנו מסתכלים על זה. זה עובד במשותף. אני ארצה להציע לכם לשים לב גם לאלו וגם לאלו, ולראות איך ביחד ההבשלה והפיתוח של אותם איכויות, זה התנועה שמשחררת אותנו. אז האיכות הראשונה פשוט כי היא ממש בפרונט של התרגול, היא לא היחידה, והיא לא עובדת לבד כמובן, זה איכות של תשומת לב. כיום מאוד פופולרי להשתמש במונח מיינדפולנס. מיינדפולנס ותשומת לב, אפשר להגיד, זה הביטוי או התרגום לאנגלית ולעברית של המילה סאטי, שהיא אחת המילים שהבודה השתמש כדי להגיד תשומת לב. תשומת לב, איכות כל כך כל כך חשובה, אבל אנחנו לא כל כך רגילים לפתח אותה. ואני חושב שבעברית, עצם בעיניי השימוש העברי במילה תשומת לב, היא כבר, זה כבר מקרב אותנו מאוד חזק אל החוויה. בעברית, תשומת לב זה לשים את הלב שלנו, להביא את הלב שלנו, או להביא משהו אל מרכז החוויה שלנו, שזה הלב, לאו דווקא הלב הפיזי, אבל הלב בתור מהמרכז. וזה מצביע על אותה איכות, עד כמה אנחנו בקשר עמוק, בקשר של לב, בקשר שהוא רוטט, שהוא מלא, שהוא חי, עם התופעות שאיתם אנחנו רוצים להיות בקשר. עד כמה יש לנו קשר עמוק עם מה שקורה לנו מרגע לרגע. ואפשר לשים לב כבר שרוב הזמן הקשר שלנו אל התופעות הוא מאוד חלקי. אנחנו שמים לב לתופעות, למה שקורה לנו, רק במידה שיש לנו איזשהו רווח צפוי או מדומיין או ידוע למה שאנחנו שמים לב אליו. אני אשים לב לכביש, כי אני יודע שאם אני לא אשים לב לכביש, אז אני, זה יהיה מסוכן. אז אוקיי, אז אני מוכן לשים לב. אני אשים לב למה שנורא נורא מגרה תשומת הלב שלי, אבל אני לא אשים לב לאיך אני מרגיש כשאני מאוד מאוד מגורה. ולמה הסיבות שאני כל כך כך מגורה. אז תשומת הלב שלנו היא בדרך כלל חלקית, והיא אינטרסנטית, והיא מאוד מוטה, אפשר להגיד, בלי לשפוט, כמובן. ובוא נשאל את עצמנו, בוא נהיה קדים. כמה תשומת לב הייתה לנו היום אל התחושות שלנו, אל הנשימה. כמה באמת היינו עם הלב באמת נוכחים עם הנשימה. וזה מה שניסינו לעשות פחות או יותר ב-24 שעות האחרונות, להיות בקשר עם הדבר המאוד פשוט הזה של הנשימה. וכמה מהזמן בעצם עשינו איזה מסע ומתן, אם זה נהיה טוב, אני אהיה עם הנשימה בסדר, כי יעל כזה נחמד, והוא מבקש כל כך יפה, אז אני אשים לב לנשימה, אבל בינינו יש הרבה דברים שיותר מעניינים אותי כרגע, מאשר לשים לב לנשימה. אז יש משהו בנטייה שלנו, לנצל את תשומת הלב, כשיש לנו איזושהי תועלת נראית לעין, תחשבו כמה פעמים אמרתם לעצמכם היום, אני מקווה שאפילו לא פעם אחת, אבל יאתגר אותנו. מה זה כבר יעזור אם אני אהיה עוד נשימה אחת או שניים? יש פה כזאת מחשבה עסיסית, עדיף שאני אחשוב אותה, אולי יהיה לי שם איזשהו ביזנס פלן, אולי אני ייצר איזשהו סטארט-אפ חדש, אולי אני ידע איך למכור או לקנות או להתאהב או להתגרש או... אחה, בואו נעשה שימוש יותר טוב בזמן שלי מאשר לשים לב לנשימה. ותשומת לב מלאה, אותה מילה עברית של להביא את הלב שלנו משהו, יש בה משהו כשלעצמו. זה גם, ונדבר על זה יותר ונדבר על זה יותר בימים הקרובים, יש לה איכות, ככל שתשומת הלב בהירה יותר, אנחנו יכולים לראות את התופעות ללא בלבול, ללא אשליה. אבל תשומת לב מלאה היא כבר נוכחות מלאה. יש משהו מלא ושלם בחוויה שלנו בכל רגע. כבר עכשיו. בישיבה הכי זעתית שלנו, בישיבה הכי גרועה שהייתה לכם היום, אותם רגעים שרגשתם ששום דבר לא עובד ושום דבר לא מצליח, באותו רגע הייתם שלמים לגמרי, בדיוק כמו שאתם שלמים לרגע, כרגע. השלמות של החוויה היא לא תלויה באיזה חוויה אנחנו חווים. אנחנו תמיד שלמים, למרות שנראה לנו שיש הפרעות, מחשבות, רגשות, הלכי רוח, יש דברים שנראים לנו שקודם צריך לסדר אותם, להזיז אותם, לסלק אותם, אז במידה רבה אנחנו לא ערים לזה שיש בה, יש איזה סוג של מלאות ושלמות בכל רגע. ואנחנו מחמיצים את זה כי ההסתכלות שלנו היא חלקית, ההסתכלות שלנו היא אינטרסנטית. ההסתכלות שלי, אני אסתכל ומה אני אזיז ומה אני אחזיק. אבל לתשומת לב, למודעות עצמה, לאיכות שיודעת, אין בה את האינטרסנטיות ואת הפיצול הזה. ואחד הדברים המדהימים שאפשר לגלות על תשומת לב, שתשומת לב לא תלויה במובן מסוים, בדרך הסתכלות מסוימת, לא תלויה במה אנחנו פוגשים. אנחנו יכולים לפגוש משהו יפה, אנחנו יכולים לפגוש משהו מכוער, משהו נעים, משהו לא נעים. תשומת הלב לא מופרעת ולא ננגעת או נפגעת על ידי מה שהיא פוגשת. תשומת הלב, אפשר להגיד, אחד הדימויים שמשתמשים במסורת, זה למראה שמשקפת בצורה מלאה את מה שמופיע, והמראה לא נפגעת ממה שהיא רואה. היא לא מראה שרואה כעס, לא כועסת, היא פשוט משקפת כעס. המראה שמראה יופי, היא לא קורא לה שום דבר, היא פשוט משקפת. אז יש גם כמובן מגבלות לדימוי הזה, אבל אני רוצה להגיד שלתשומת לב יש אפשרות להביא אותנו לנוכחות מלאה ולחיבור מלא ושלם עם החוויה, עם ההוויה, כפי שהיא, מבלי לדרוש ממנה או מאיתנו או ממשהו שיהיה שונה מכפי שהוא, ושם אנחנו יכולים לגלות גילוי מדהים על הטבע של עצמנו ועל הטבע של המודעות, ביכולת לפגוש ללא אג'נדה את מה שמופיע. אז תיך נתחן למשל, מי שמכיר את המורה הוויטנמי, מדבר על, יש לו ספר בשם הזה, נס התודעה המלאה. הוא מדבר על האיכויות המבריאות, המרפאות, המאירות, המעוררות, כמו הבודה, של התודעה. תודעה מלאה, תודעה לא מפוצלת, תודעה לא אינטרסנטית, תודעה שלא עושה חיתוך בתוך מה שהיא פוגשת. וככל שאנחנו נלמד ומתיימנים בלהביא, לשים את הלב שלנו, להביא אותנו לחיבור עם מה שקורה, אנחנו נוכל לגלות או לאט לאט או בפתאומיות שהמלאות של החיים ושל כל רגע זמינים לנו בכל רגע. זה לא שצריך לקרות משהו, אני צריך 10 ריטריטים ואז אני ארגיש טוב. אני צריך להיפטר מכל ההרגלים הרעים שלי, ואז אני אהיה שלם. כמובן שאנחנו עובדים גם במישור הזה, ואנחנו לא מתעלמים מה, כמובן מהרצון ומהכוונה להתמיר הרגלים, אבל יש משהו שהוא מעבר לכל הסיפור הזה. ותשומת לב יכולה מאוד מאוד לחבר אותנו ולהביא אותנו שם. אז מובן נוסף של המילה סאטי, תשומת לב, זה היזכרות. וזה עוד אספקט מאוד חשוב של התרגול והאיכויות שאנחנו מפתחים פה, להיזכר להיות מודע. תשימו לב שזה חלק גדול מהתרגול שלנו היום, ואני רוצה להגיד חלק חשוב וחלק בלתי ניתן בלעדיו, זה היכולת שלנו בתרגול לגלות שתשומת הלב נדדה ולהשיב אותה, להיזכר לשים לב, אוקיי? ההיזכרות שנדדתי היא כבר איכות של תשומת לב. אם לא נטפח תשומת לב, אז אנחנו לא נזכר כמעט שנדדנו. אז אנחנו נחיה את החיים שלנו כל הזמן בלי להיות מודעים. ופה אנחנו לומדים משהו שבהתחלה הוא נורא נורא מתסכל, ואני חושב שזאת חוויה מאוד אותנטית של הרבה אנשים שמתחילים להרגיש, כשמתחילים לשים לב, בעצם מגלים כמה שאנחנו לא שמים לב, וכמה זה מתסכל כל פעם לגלות שנדדנו ולהשיב. אבל אותה פעולה של היזכרות, של לגלות שנדדתי, היא כבר היישום והפרי של תשומת הלב שפיתחתי. זה שתשומת הלב נדדה ושקעתי במחשבות, אין לי עליו שליטה. אם היה לי שליטה, לא הייתי נודד אף פעם מחשבות, אבל אין לי שליטה. אותו רגע שפתאום שמתי לב, חשבתי, לא הייתי מודע, ופתאום שמתי לב, מה קרה שפתאום שמתי לב? זה ההיזכרות, זה כבר האיכות של תשומת הלב, של סאטי, ושם יש רגע של בחירה, הרגע להחזיר את עצמנו שוב פעם ולהמשיך ולפתח את תשומת הלב, זה השריר של ההיזכרות של תשומת הלב שאנחנו מפתחים, וזה שריר מאוד מאוד חשוב. זה השריר שככל שנטפח אותו, אנחנו נזכר יותר על הכרית ומחוץ לה, באפשרות בלשים לב, ולא לשקוע בפנטזיות, ולא לנדוד, ולא להיות בעולם הדמיוני שהמצאנו לעצמנו, שהוא או זוועתי או פנטסטי לפי הדמיונות שמסתובבים לנו במוח באותו רגע. אבל ההיזכרות היא זאת שמאירה אותנו ומחזירה אותנו לכאן ועכשיו, וככל שאנחנו מטפחים את זה יותר ויותר, אנחנו יותר ערים, אנחנו יותר נוכחים. אז זאת איכות מאוד מאוד חשובה, ו למרות שהיא מאוד מתסכלת, תזכרו במה שאמר יהל היום בצהריים, כל פעם שאתם מגלים שנדדתם, תשמחו. כי אתם נוכחים, כי עכשיו אני נוכח. לא הייתי נוכח 10 דקות, אבל עכשיו אני נוכח. והשמחה הזאת, אני אדבר יותר מאוחר, היא גם חלק מתהליך ההתעוררות ותהליך השינוי. לשמוח על זה שהתעוררנו, במקום לבכות על זה שישנו, זה לפתח הרגל להיות שמח, ולא לפתח הרגל להיות שיפוטי וביקורתי והרסני ופוגעני. אז כל פעם שאתם מגלים שנדדתם, תזכירו לעצמכם במקום להתבאס, תשמחו, ואז הם גם נותנים אנרגיה חיובית או רוח גבית למיינדפולנס, ליכולת לשים לב ולבחור, ואתם גם נותנים רוח גבית להרגל של להסתכל על הדברים בצורה משמחת, בצורה שמשחררת. אני אשוב לנקודה הזאת. הבחירה לשים לב, הבחירה לא לנדוד ולשים לב, בין אם זה בהתחלת התרגול ובין אם זה כשנדדנו 1001 פעמים במהלך התרגול, שם נדרשת איזה סוג של אנרגיה, שנקראת אנרגיה או נחישות או מאמץ, לקחת את תשומת הלב שהיא כרגע שקועה במחשבה נעימה או במחשבה מפחידה או בסיפור נעים או בסיפור מפחיד, לקחת את זה, להוציא אותנו משם ולהביא אותנו מחדש אל הגוף, אל הנשימה, אל אותו היבט של המודעות, של החוויה שאנחנו רוצים לשים לב אליו. זה שימוש נכון באנרגיה, שימוש נכון בנחישות, במאמץ, וזו עוד איכות שאנחנו מטפחים ושחשובה מאוד לתנועת ההתעוררות שלנו, או לתהליך ההתעוררות שלנו, והיא בנויה על אמון באפשרות שלנו להשתנות. אנחנו זקוקים למידה של אמון, כי אם לא נאמין באפשרות שלנו להשתנות, אז נמשיך עם מה שעשינו כל הזמן. יאללה, אז אני אצרוך את מה שאני צורך בחיים הרגילים, ואני אמשיך לעשות את מה שאני עושה, אבל אם אני מאמין שאני יכול להשתנות, אם אני מאמין ששינוי מסוג כזה הוא מיטיב איתי, אז אני נותן את האנרגיה ומשתמש בה. אז אנחנו זקוקים זה נבנה על אמון, זה נבנה על אהבה עצמית, שלא תטעו, סיפור של מדיטציה זה תרגול של אהבה עצמית. אהבה בכלל, במידה מסוימת או רבה, זה גם אהבה עצמית. אם אני לא, אין לי איזה חלק שאוהד את עצמי, שמרגיש טוב ואכפתי כלפי עצמי, אז אני לא רוצה להשתנות. אבל נא לא לפספס את ההבנה החשובה, שכל פעם שאנחנו עושים מאמץ, אנחנו לא עושים את זה לא בשביל הבודה, לא בשביל יהל, אנחנו עושים את זה בשביל להתעורר, בשביל לסבול פחות, וזה אקט של אהבה. וחשוב לזכור, כי אם נשכח את זה, אז התרגול יהיה נורא יבש, ואני אעשה את זה רק כי אמרו ורק כי צריך, וזה לא יהיה מיטיב. אז זה נשען על אמון מסוים, זה נשען על אהבה, וזה נשען גם על רצון מאוד מיטיב לא לסבול, של לא לסבול. וזה מה שמביא אותנו במידה רבה, האהבה העצמית, האמון בשינוי והרצון לא לסבול, שכולן איכויות שחשוב שיהיה לנו, כל אלה זה הדלק לאנרגיה של להחזיר את עצמנו שוב ושוב, עוד ועוד לכאן ועכשיו. וחשוב שנהיה ערים ונזכור את הסיבות הנכונות למה אנחנו עושים את זה, כי זה ייתן לנו אנרגיה וזה ייתן לנו מוטיבציה לשוב שוב ושוב. האיכות הנוספת שמתפתחת, יחד עם תשומת לב ויחד עם שימוש נכון ומושכל ומיומן באנרגיה, נקראת סמאדי. וזאת אחת המילים הבלתי ניתנות לתרגום, לא באנגלית ולא בעברית, ומסיבה טובה. התרגום השכיח זה ריכוז, אבל המילה העברית ריכוז היא מאוד מאוד חלקית לחוויה עצמה. אז אני קודם מנסה להגיד סמאדי, ואני אשאר עם המילה סמאדי. סמאדי זה היכולת או האיכות של התודעה להיות אסופה ומאוחדת עם החוויה שאיתה אנחנו רוצים להיות. זאת אומרת, זאת איכות שאוספת, שעוטפת, שמתאחדת עם האובייקט או החוויה או התופעה שאיתה אנחנו רוצים להיות בקשר. עכשיו, המילה ריכוז היא מתארת את זה בצורה חלקית. קודם כל, אני לא אוהב להשתמש במילה ריכוז, כי היא מתארת משהו שהוא קר וחד-כיווני, של אני מתרכז באובייקט, אז יש לזה איזשהו כבר איזשהו משהו מאוד גברי ובית ספרי כזה, וקצת של כוח, ואנחנו מאוד רחוקים משם. בעוד שהמילה שהחוויה או האיכות של סמאדי יש בה משהו עגול, יש בה משהו אוסף, ויש בה הרבה מאוד קשר והרבה מאוד, מה שאינהרנטי לחוויה של סמאדי זה רווחה. אותה מילה שאני לא כך יודע לתרגם של well-being. החוויה של סמאדי זה חוויה של רווחה, של פתיחה, של הנאה, של שמחה, מהיכולת של התודעה לשהות בנינוחות עם האובייקט שאיתה היא נמצאת. אז תשימו לב שמדובר פה בחוויה מאוד מלאה, שכמובן מה שאני מתאר זה כמובן דבר שיכול להופיע בהרבה צורות. זה לא שיש או אין סמאדי, זה משהו שמתפתח, כמו תשומת לב. יכול להיות מעט סמאדי וקצת יותר סמאדי, אבל התנועה היא לכיוון הזה. אני אמרתי שאני קשה לי עם השימוש העברי במילה, בעברית במילה ריכוז, כי הרבה אנשים, כולל אני, בשנים הראשונות שתרגלתי, הבנתי ריכוז כמשהו שצריך להתרכז, ויש איזה אובייקט, הנשימה, ואני צריך להתרכז בה. וזה הוביל להרבה שימוש בכוח, שימוש לא נכון באנרגיה, ואין דבר יותר הרסני בעיניי לפיתוח נכון של סמאדי מאשר כוח. כוח יוצר לחץ, ולחץ יוצר לחץ נגדי, והתוצאה של ריכוז שמושג בכוח זה ריכוז מאוד שברירי, ריכוז שהוא מאוד תלוי במאמץ שמושקע, וכדי להשקיע מאמץ צריך להדחיק דברים הצידה, וסמאדי זה ממש לא הדחקה, זה פתיחה אל, זה חיבור עם, וכמו שאמרתי, זה חוויה של רווחה, של הנאה, של, אני תכף אגיד, שמחה ואושר, כאשר הסמאדי גדל בצורה מסוימת. הקשבה. בהחלט, הוא מאפשר הקשבה, והוא בנוי על הקשבה, זאת אותה איכות. הקשבה זה תשומת לב. זה אותה איכות קודמת שדיברתי ואמרתי שכל האיכויות האלה עובדות ביחד, הן לא עובדות בנפרד. זה לא שאני יום אחד מפתח תשומת לב, יום שני מאמץ ויום שלישי ריכוז או סמאדי ויש לי אחלה תרגול. אנחנו עושים את זה, זה כל הזמן ביחד. זה היבטים שונים של איכויות שמתפתחות בלב ובתודעה. אז מאוד חשוב שנשים לב שאנחנו לא עושים מדיטציה בכוח, שאנחנו לא מפעילים כוח לא גופני ולא מנטלי כדי לשים לב וכדי להתרכז. אותה איכות של להחזיר את התודעה, אותה סאטי בעזרת אנרגיה להחזיר את התודעה, במתינות, במשחקיות, מתוך אהבה, מתוך אכפתיות, אבל לא כי צריך. כי צריך, כי צריך, יוצר תודעה מקובצת ותודעה שהיא לא פתוחה ורואה, ותודעה שרואה מעט. תנסו פעם, תנסו לקבץ את העיניים שלכם, להתאמץ, ותגידו איך העולם נראה כשאתם מתאמצים. איך זה נראה העולם? זה עולם שאנחנו רוצים להסתכל עליו? זה כיף להסתכל ככה על העולם כשאנחנו... אז זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו מתאמצים כדי להיות מרוכז. אנחנו נראה עולם מקובץ, אנחנו נראה עולם כזה, רועד ושברירי כזה, ויש שם הרבה מאוד כוח, ויש שם, לא יש שם חופש. להפוך לתנועת החופש שאנחנו רוצים לעשות. אז יש סיפור מאוד יפה ש הסיפור, אולי הסיפור בהקשר הזה, ש איך הבודה גילה מחדש את הסמאדי. ואני מספר את הסיפור, הוא מוכר, הוא כתוב בדרשות, הבודה סיפר אותו לדעתי בכמה הזדמנויות. הייתה לבודה תובנה מאוד משמעותית בדרכו, והתובנה הזאת מאוד קשורה לשימוש בסמאדי, והיא הייתה באיזשהו מקום קו שינוי, נקודת מפנה בתרגול של הבודה. הבודה תרגל, מי שקורא את הטקסטים, סיגוף, הרבה שנים הוא תרגל סיגוף, כ-5 שנים, מתוך הבנה, מתוך הנחה שההשתוקקויות שאנחנו משתוקקים גורמות לנו להרבה סבל, את זה הבודה כבר הבין אז, הן גורמות לנו להיאחז וגורמות לנו להיות תלוי באובייקטים של ההשתוקקות, והסגפנים של אותה תקופה, וכנראה גם של היום, אני לא מכיר את עולם הסיגוף בכלל, ההנחה שם זה שאם מעבירים את הגוף ואת התודעה סיגופים, קשיים, אז באיזשהו מקום ממצים או חותכים או מתנתקים או הולכים מעבר להשתוקקות ולהיאחזות ומגיעים לשחרור. זאת הנחת העבודה של מי שעוסק בסיגוף. אז הבודה עסק בזה 5 שנים והגיע למצב, הוא היה רב אומן בכל מה שהוא עשה, והוא הגיע למצב של רב אומן בסיגוף, אבל באיזשהו שלב הוא היה, הוא לא אכל, הוא חי לפי מהסיפור שלו על גרגר אורז ליום, הוא היה בטן שלו דווקא לגב, הוא היה כולו שלד ועצמות. לא יעלה אתכם בסיפורים, אם זה מעניין אתכם תקראו על זה, זה הבודה משתמש שם בשפה מאוד ציורית לתאר את החוויה שלו. אבל באיזשהו שלב הוא עצר, ממש עצר, ותהה האם זאת הדרך הנכונה. והוא שאל את עצמו שאלה עם המון המון אינטגריטי, אחרי ש5 שנים עושה את זה, האם הדרך הזאת שאני הולך באמת מובילה לשחרור? והבודה אמר, לא, זה כנראה, אני תכף מת מרוב זה שאני לא אוכל, אני הגעתי לכל סיגוף אפשרי, אני הצלחתי למנוע מעצמי כל דבר שרציתי, אבל לשים יד על הלב, אני לא משוחרר. אז הוא שאל את עצמו, האם אפשר דרך אחרת? האם אפשר לגשת אל עולם ההנאה, לעולם ההנאה מאובייקטים, עולם של, מבלי שזה יוביל להיאחזות? הוא שאל את עצמו את השאלה הזאת, האם אפשר ליהנות מהעולם מבלי להיאחז בו? ואז הייתה לו תובנה, הוא נזכר שכשהוא היה ילד קטן, לא זוכר בן כמה, אולי 9, ואני לא בטוח, הוא שיחק בגן, מתחת לעץ האגס נדמה לי, של אבא שלו שהיה מלך של איזה ממלכה, והוא שם שכב או ישב בשקט מתחת עץ האגס, והוא חווה סמאדי עמוק. התודעה שלו התאחדה עם עצמה, אם משהו היה בקשב אליו, והוא נזכר באושר הגדול שהיה לו, והוא נזכר, וזאת התובנה, שהאושר הזה לא היה תלוי באובייקט מסוים, מצד אחד, ומצד שני, שהאושר הזה הוא מושג ללא יחזות. והוא אמר לעצמו, וואו, יש אפשרות להשתמש בעונג, להשתמש בחוויות נעימות, מבלי שהם יהוו סכנה. ובעצם הוא גילה וחזר מחדש אל השימוש בסמאדי, ולקח לו מעט זמן, מעט מאוד זמן, ימים ספורים, עד שהוא שיקם את הגוף שלו, אכל מספיק כדי שיוכל לשבת מדיטציה, והתעורר. והסמאדי, הוא כתב על זה, הוא סיפר על זה, הוא לא כתב, הוא קרא לזה עונג, אל סוג העונג הזה ראוי לשאוף. ראוי לטפח אותו, לא ראוי לפחד ממנו. אז סמאדי זאת איכות מאוד מאוד חשובה שאנחנו מטפחים, וככל שהיא מתפתחת, היא דווקא מובילה אל סוג של נעימות, סוג של חיבור שלם. זה יכול בסיטואציות מסוימות להביא להרבה שמחה, להרבה אושר, גם גופני, ויברציה גופנית מאוד נעימה, גם מנטלי. וזה מועיל וזה מאוד תומך בשחרור. ופה אני אעשה איזשהו חיתוך, אני לא אמשיך לדבר על על היופי של סמאדי, כי זה יכול מאוד לתסכל. המורה שלי, צ'רלס ג'נו, מי שמכיר, אמר פעם, ובעצם הוא עשה איזה פרפרזה על הדרך שבה הבודה למד ללמד, כי הבודה גילה איך להשתחרר, אבל הוא היה גם צריך לגלות איך ללמד. ואחד הלימודים המעניינים של הבודה היה שלדבר הרבה על על חוויית השחרור לא עוזר, זה רק מתסכל אנשים. וצ'רלס נתן את האנלוגיה של כשאתה בכלא, כשיש מישהו בכלא, חבר שלך בכלא, ואתה רוצה לעזור לו להשתחרר, זה לא יעזור אם תספר לו כמה יפה בתל אביב, ואיזה שקיעות נהדרות, ואיזה אוכל נהדר יש בחיים, ואיזה נופים נהדרים, זה לא יעזור למישהו להשתחרר. אבל אם תספר לו איפה נמצא המפתח, ואיזה מנעול הוא פותח, ואיזה שעות השומרים לא שמים לב, זה יעזור לו להשתחרר. והאנלוגיה היא שלדבר על נפלאות הסמאדי, זה כיף, אבל זה לא בהכרח יעזור לטפח את הסמאדי, בטח לא אחרי יום ראשון, כשהרגשה היא של כל כך הרבה לא סמאדי, וכל כך הרבה קושי. אז כרגע אני מתה את השיחה בחלק האחרון, למה עוזר לנו לפתח סמאדי. איזה פעולות, או איזה גישה, או איזה סוג תרגול עוזר לנו לפתח סמאדי. והזכרתי אתמול בשיחת פתיחה, ואני רוצה רק להזכיר שוב, שהתנהגות אתית, שהכוונה שלה זה התנהגות שמאוד אכפתית לגבי עצמנו ולגבי העולם, התנהגות שמקפידה להפחית למינימום את הפגיעה שלנו בכל צורה של חיים, ובהגנה של כל צורה של חיים, אותה התנהגות אתית שנקראת סילה במסורת, מאוד תומכת בסמאדי. והסיבה העמוקה היא שכשאנחנו פועלים כדי להגן על אחרים ועל עצמנו, על כל צורה של חיים, התודעה שלנו שקטה. אנחנו לא מרגישים אשמה, אנחנו לא מרגישים חרטה. אנחנו מרגישים ההפך, אנחנו מרגישים שמחה שיכולנו להיות לתועלת, להגן על צורה כזאת או אחרת של חיים, והתודעה שלנו שקטה. וסמאדי נתמך מאוד בתודעה שקטה. אתם רואים כמה קשה לפתח סמאדי כשהתודעה כל הזמן, למה עשיתי ומה אני אעשה, ואני אעשה עם קנה או עם קור, יתחתן, יתגרש, יתפטר, יקנה. התודעה שלנו לא שקטה וקשה מאוד לפתח. שקט. אז סילה מאוד תומכת, התנהגות אתית. שמחה והתלהבות, אני לא יודע אם המילה התלהבות זה מילה נכונה, כנראה שלא. היכולת של הגוף והתודעה להיות בהרגשה טובה ובשמחה מאוד עוזר כדי לפתח את האיכות הזאת של סמאדי, וזה לא רק תומך ועוזר, זה גם הפרי של הסמאדי. מה שמתפתח דרך סמאדי זה עוד יותר שמחה ועוד יותר עושר. ותשימו לב שכאשר התודעה שמחה, שמחה זה משהו שמקושר אצלכם לככה או לככה? לככה, נכון? וזה גם סמאדי. זה תודעה וגוף פתוחים. אז ככל שאנחנו יכולים להטות את החיים שלנו ואת התרגול שלנו, לתת לעצמנו השראה, למצוא דברים שגורמים לנו להשראה, השראה פותחת, השראה יוצרת איזה סוג של התלהבות חיובית, זה יכול להיות גופנית, זה יכול להיות אנרגטית, זה יכול להיות מנטלית. אז מה גורם לנו להשראה? האם טבע נותן לנו השראה? ואם כן, איך אנחנו יכולים להיות יותר בקשר עם הטבע? להיות יותר בחיבור עם הטבע? האם נתינה נותנת לנו השראה? האם אכפתיות לאחרים? האם הכרת תודה? כל אותן איכויות, פעולות שמסמכות אותנו, תומכות באיזשהו מקום בסמאדי, מסמכות אותנו, פותחות אותנו, גורמות לנו לאיזשהו התלהבות עדינה, אבל מהסוג החיובי, אני לא מדבר על השתוקקות, אלא על משהו יותר עדין, אז הווה נתכוונן לשם, נתרגל מתוך המקומות האלה, נביא השראה לתרגול שלנו, נזין את התרגול שלנו במשהו שמשרה אותנו, משרה ציור, תמונה, דימוי מסוים, זיכרון מסוים, כי ככל שאנחנו נוטים לעבר השמחה, לעבר הפתיחה, לעבר האנרגיה הזאת, אז זה גם מזין את היכולת של התודעה להתאסף, כי זה סוג של פתיחה, פתיחה. איכות עצומה, אולי בעיניי האיכות, מגה איכות, זה איכות של שמיטה, של הרפיה, של let go. ובאופן עמוק, סמאדי מתפתח כתולדה של יכולת להרפות, של להניח, של לוותר. ובאיזשהו מקום, סמאדי במובן הזה מאתגר את התפיסה הרגילה שלנו, את הפרדיגמה הרגילה שלנו. אנחנו מאמינים, ואני לא יודע לגביכם, תשאלו את עצמכם אם אכן זה כך, ככל שאני אשיג יותר, ככל שאני ארכוש יותר, ככל שאני יחווה יותר חוויות, ככל שאני יצא לעולם, ישיג ויביא אליי דברים טובים, ככה יהיה לי יותר טוב. זה פחות או יותר איזה פרדיגמה שעומדת מאחורי הרבה מהפעולות שלנו, בין אם אנחנו מודעים לכך ובין אם לא. ואילו סמאדי דווקא מאתגר את זה. סמאדי אומר לנו, ככל, יונתן, שים לב, יונתן, ככל שאתה מרפא ממה שאתה חושב שאתה זקוק לו, ככל שאתה מוותר, שומט את הפנטזיה שלך, שאם אני אשיג את, יהיה לי יותר טוב, ככל שאני יכול לעשות את התנועה הזאת, אני הרבה יותר פתוח, חופשי, לפגוש את הרגע כפי שהוא, וזה בדיוק הסמאדי ותשומת הלב שאנחנו רוצים לפתח. אז תשימו לב איך זה קורה בתרגול. אנחנו יושבים מדיטציה, ישבתם היום מדיטציה, כמה זמן הייתם עם הנשימה עד שהופיעה המחשבה הפתיינית הראשונה? או המחשבה המפחידה הראשונה, זה אותו דבר. שנייה, שתיים, עשר, עשרים, אבל הופיע. ומה עשינו אז? ושימו לב שהכוח של המחשבות זה שיש בהם הרבה הרבה פיתוי. יש שם דרמה, משהו טוב יקרה אם אני אעשה, או אם אני לא אעשה, או אם אני אצליח, או אפילו משהו שלילי, אם אני לא אעשה את זה וזה, אם עליה מה יקרה לי. זו אותה פתיינות, זה דרמה, זה סיפור, והתודעה נאחזת בסיפור. כי יש שם דרמה, יש שם משהו בשבילי או משהו נגדי, והתודעה נאחזת. וזאת התנועה, וההרפיה, אותה תנועה של הרפיה, זה היכולת להניח לסיפור, להסתפק במה שיש, לא ללכת אל מה שהיה ואל מה שיהיה. היכולת שלנו להרפות מהסיפור, להרפות מהדרמה המדומיינת, ולשוב אל הפשטות של מה שיש, זה אותה איכות של הרפיה, היכולת להסתפק במה שיש. והתגלית הגדולה של הסמאדי, מה שגילה הבודה, חלק מהגילוי של מה שהבודה גילה, זה תודעה שלא זקוקה לדבר, או, כן, אני אגיד את זה עד כדי כך, עד כדי כך, תודעה שלא זקוקה לדבר היא התודעה הכי מאושרת שיש. זה לא שככל שיהיה לי יותר אני אהיה יותר מאושר, זה ההפך. ככל שאני ידע להרפות מהצורך שיהיה לי משהו אחר, ואני ידע להיות עם הרגע כפי שהוא, סמאדי יכול לגלות לנו את זה בהתחלה במידות נורא קטנות, ולשים לב כמה שהרפאתי ממשהו ופתאום איזה שקט רגעי וקטן בתודעה ובגוף לשנייה הזאת. והרפאתי מאוד משהו ופתאום התודעה נאספת אל עצמה ומתחילה איזושהי תחושה קטנה ונעימה, איזה מין נעימות גופנית או מנטלית. אז אלה הניצנים של הסמאדי. וככל שזה מתפתח, אנחנו מתחבר לנו בצורה מאוד ברורה שפחות זה הרבה יותר. שפחות להיות עסוקים ופחות להיות תלויים ופחות, וזה אותו עושר שלא תלוי באובייקטים, שלא תלוי בתנאים ונסיבות שהבודה גילה והציע, והוא אמר, זה עונג, זאת דרך שראוי לתמוך בה, שראוי לטפח אותה, שראוי, שלא ראוי לפחד ממנה. אז באיזשהו מקום, סמאדי, פיתוח של סמאדי מלמד אותנו, ולפעמים בדרך הקשה אני יכול להגיד שלפחות במקרה שלי נאבקתי בכל צורה אפשרית בנשימה. הייתי תלמיד טוב, עשיתי את מה שמורים אמרו לי, אבל באמת, באמת, זה לא עניין אותי. עניין אותי החוויות שהבודה דיבר עליהן וזה, הנשימה ממש לא עניינה אותי. ולמדתי בדרך הקשה, אני עדיין לומד, להסתפק או להיות בקשר עם דברים פשוטים, עם הפשטות של החיים שמופיעים מרגע לרגע, שזה, אם תרצו, חוויית הנשימה. איזה דרמה יש בנשימה? איזה סיפור? אף אחד לא מתחתן, אף אחד לא מתגרש, אף אחד לא... אין סיפור בנשימה. זה פשוט אוויר נכנס, תחושה, אוויר יוצא תחושה. להסתפק בפשטות זה חוויה מאוד שלמה. מאוד מלאה, והיא צופנת בחובה הרבה הרבה פירות. אז עד כמה אנחנו יכולים ללמד את עצמנו מחדש, מה שכל ילד יודע, ידענו את זה ללא ספק שהיינו ילדים, שדבר פשוט כמו נמלה עוברת על הכביש, או נשימה חולפת לה בתוך הגוף, זה עולם ומלואו. וככל שאנחנו נותנים את עצמנו ומבטרים על הפנטזיה שהרגע הנוכחי צריך להיות יותר מרגש מכפי שהוא, וממש נכנעים או מתמזגים או מרפים אל תוך הפשטות של מה שקורה, שהצעד הזה, הרגל הזאת שמתחוממת והרגל הזאת שזזה והרגל הזאת שמונחת, אנחנו מגלים עושר של הוויה שלא ידענו. לא שיערנו על קיומו ולא ידענו כמה שזה קרוב ומזין את אותה תנועת חופש שאנחנו מנסים לפתח. אז עוד שתי איכויות, ננסה להספיק. משחקיות. משחקיות, אני רוצה להגיד יצירתיות, אבל אני לא רוצה, אני חושב שזה לא יהיה מטיב, יצירתיות יכולה להביא אותנו לפעמים, אם אני אתן פה אישור לאנשים להגיד, להיות יצירתיים, אז יקרו פה דברים נורא פרועים, ואני לא בטוח שאני אשמח על זה שאמרתי את זה, אבל משחקיות, המוכנות לנסות דברים שונים, דרך ניסוי ותהייה, המוכנות להתבונן על הנשימה פעם ככה, ופעם ככה, והמוכנות לשחק עם התנועה וללכת פעם בצורה כזאת ופעם בצורה אחרת ופעם לשים לב להיבט הזה של ההליכה, רק להרמה ורק להורדה ופעם לשים לב לתנועה ופעם לשים לב לתחושה בגוף של התנועה ופעם לשים לב לאיזון או לשיווי המשקל בגוף ופעם לשים לב לאיפה התודעה נמצאת, האם התודעה נמצאת פה או התודעה נמצאת כבר שמה. אפשר להיות מאוד משחקיים ולנסות הרבה דרכים של לשים לב. אפשר לשים לב לנשימה ממש מקרוב, להביא את תשומת הלב שהיא ממש שמה על, על המקום הזה שבו השבריר הראשון של אוויר פוגש את השערה הראשונה בקצה האף, וממש לשים לב לנקודה הזאת. ואפשר לשים לב לאיך זה נכנס פה ויורד לפה, ואיך הבטן מקרוב ומרחוק, כאילו מבפנים, כאילו מבחוץ. יש הרבה דרכים שאפשר לשחק עם תשומת הלב ועם נקודת המבט, וזה נורא חשוב, כי לא כולנו מתרגלים אותו דבר, ולא לכולנו אותו תרגול מתאים, וגם לנו לא כל תרגול מתאים בכל רגע נתון. פעם להסתכל על דברים מקרוב יהיה מאוד נכון לנו, פעם להסתכל על דברים טיפה מיותר רחוק, לפתוח קצת את נקודת המבט. נדבר על זה יותר שניתן עוד ועוד הנחיות לתשומת לב ולסמאדי, אבל אני רוצה להגיד שאחריותנו לנסות דרכים שונות של איך לשים לב ואיך לתרגל ואיך להביא את עצמנו ליותר קשר רציף עם מה שקורה, דרך עניין, דרך משחקיות, דרך ניסוי ותהייה, ואנחנו מוצאים את משהו שהוא נכון עבורנו באותו רגע. ומה שנכון עבורנו זה הדבר שהכי יפתח אותנו ויהיה מועיל לנו, לא כי הבודה אמר וההנחיה ניתנה. ואני רוצה להגיד דבר אחרון, זה לא האיכות האחרונה, אבל האחרונה להערב, שמידה גדולה של סבלנות, של סובלנות, הם האיכויות האלה של סבלנות וסובלנות, הם אינרנטיות לסמאדי, והם אינרנטיות לתודעה הערה. וסבלנות יש לה מובן קצת, היא לא נחשבת כאיכות מאוד גבוהה. זאת אומרת, אני לא חושב שמישהו שם בקורות חיים שלו את המילה אני מאוד סבלן, נכון? כשאתם מנסים לתאר את התכונות החיוביות שלכם, סבלנות זה לא המילה הראשונה שתגידו, נכון? ויחד עם זאת סבלנות מאוד מאוד קרובה למה שאנחנו רוצים להגיע אליו. וסבלנות זה היכולת להיות עם הדברים כפי שהם. תחשבו על תור בדואר, אוקיי? ולא ישר להתעצבן כי התור שלי לא מגיע ואני לא מקבל את מה שרציתי. היכולת שלנו להניח זמנית לאג'נדה שלנו, לציפיות שלנו, לתקוות שלנו, ולשהות במלאות עם מה שיש, להיות סבלן וסובלני, להיות מוכן לזה שהמציאות היא לא בהלימה עם הציפייה שלי, זאת איכות מאוד משחררת. היא איכות שמאפשרת תשומת לב, שמאפשרת סמאדי, והיא חלק מהתודעה הערה. תודעה הערה זה תודעה שנחה עם הדברים כפי שהם. כשהתודעה שלנו מתעוררת, זה לא שמפסיק להיות לנו דימוי של איך אפשר יותר טוב. גם הבודה, אחרי שהוא התעורר, חשב איך אני יכול להביא פחות סבל לעולם. איך אני יכול ללמד אנשים להיות פחות הרסניים כלפי עצמם וכלפי זולתם. אז זה לא שאנחנו מפסיקים לחשוב שהעולם יכול להיות יותר טוב כי אנחנו ערים, אבל אנחנו עושים את זה לא מתוך אותה אובססיה של חייבים, חייבים כרגע, כרגע, התודעה הרגילה והלא עירה שלנו, אלא יש לנו מידה של הבנה שתהליכים זקוקים לזמן שלהם, ושל כוח ותוקפנות לא מועילים בהקשר הזה. אז סבלנות זאת איכות כל כך כל כך חשובה ומשחררת, ותזכרו להיות עוד ועוד סבלנים, ותראו את, ותוכלו לראות את הפירות של זה. אז אני רוצה להגיד שהפירות של הסמאדי זה לא דבר שאנחנו מטפחים, 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 ובסוף יש סמאדי. זה קורה כל הזמן. אנחנו כל הזמן נעים על רצף של מעט סמאדי ויותר סמאדי. זה קורה לנו בחיים. והפירות הופכים להיות הדלק לעוד סמאדי. זה תנועה ספירלית. כשאני בא עם שמחה ואני בא עם סבלנות, ואני בא עם טוב לב, ואני בא עם משחקיות, אז הסמאדי גדל, והחוויה של הסמאדי זה עוד יותר שמחה, ועוד יותר פתיחות, ועוד יותר בהירות, ועוד יותר שקט, ואז, וזה מזין. זאת אומרת, זה איכויות, כל האיכויות שהזכרתי הערב, ועוד אחרות שעליהן לא דיברתי, פועלות בסינרגיה, מזינות אחת השנייה, ומתגברות, ואלה האיכויות שמשחררות אותנו. אנחנו, ככל שיש לנו את יותר מכל אחת מהאיכויות האלה, אז התודעה שלנו נוטה פחות להיות ככה, להיות קשה עם עצמנו, להיות קשה עם אחרים, להיות שיפוטית, להיות הרסנית, להיות מכורה לדברים חיצוניים, ואנחנו מגלים בלי שום קשר לאיך נגמר הריטריט ומה יקרה בעוד 10 שנים, אנחנו מגלים שאנחנו משתנים תוך כדי שאנחנו מטפחים את האיכויות האלה. שאנחנו כבר במקום אחר מבלי שהגענו למה שנראה לנו הדבר שבשבילו יצאנו לדרך. אז אני רוצה להציע לכם לסיים או לקחת איתכם את הנקודת מבט הזאתי. ובעצם להגיד שבסופו של דבר, ושוב לחבר את זה לאיכות של ההרפיה, תנועת ההרפיה היא התנועה שמשחררת אותנו. כשאנחנו מגלים שישנם דברים שאנחנו אוחזים חזק מדי, שאנחנו עושים בכפייתיות רבה מדי, שאנחנו תופסים בצורה שגויה, אנחנו מרפים. באיזשהו מקום אינרנטי לתנועת החופש, זה איזושהי תנועה של הרפיה. זה לא שאנחנו לא מאמצים נקודות מבט יותר משחררות, זה לא שכל הדרך זה רק הרפיה, אבל היכולת ללמוד ולהרפות היא חלק מאוד עיקרי של הדרך ושל הפירות הדרך, וכבר ראינו כמה שזה נוכח בתוך האיכויות שדיברנו עד עכשיו. אז בואו נסיים בדקה או שניים של שקט.